יש הבדל בין מעשה של עבירה לבין דיבור שהוא מביע אמונה ושבעצם אין בו עבירה מצד עצמו, אלא אמונה כוזבת, ושאדם יכול להניח שמה שהוא אומר בפה זה לא משמעותי, מה שחשוב זה מה שהוא אומר בלב, מה שהוא חושב בליבו, בפרט כאשר גם השומעים, הרואים אותו, מבינים שבעצם הוא רוצה להינצל מהם ולכן אומר את הדברים. זה מה שהרמב״ם פסק הלכה למעשה. ובעיקר הוא מדבר על על החשיבות של שמירת המצוות למי שעשה את הדבר, מי שהיה נאלץ לעשות את הדבר, שימשיך לקיים את המצוות ככל יכולתו, בסתר, באיזה מצב שיהיה, מפני שכל מצווה שאדם מקיים בכל תנאי, גם אם הוא עבר עבירה, במקרה הזה הרמב״ם לא סובר שהוא עבר עבירה, אבל גם אם הוא עבר עבירה והיה צריך להיהרג ולא נהרג, כל מצווה שהוא מקיים אחר כך היא מצווה שיש לה המשקל והערך שלה. ולכן מה שטען אותו כותב שקדם לדברי הרמב״ם, ושעל דבריו שאלו אותו, שהוא אומר שאחרי שאדם היה צריך להיהרג על אמונתו ולא נהרג, אז אין ערך למצוות שהוא מקיים, שזה דבר שהרמב״ם מתקומם כנגדו בכל ליבו, והוא אומר שזה פשוט הכשלת הרבים בטעות גסה מאוד, חוץ מאשר עצם הפסק שלו שהוא לא נכון, אבל אחר כך לומר שאין ערך למצוות, זה ממש לא, לא בא בחשבון. חז"ל אומרים שאין עבירה אחת מחבה מצוות אחרות, וגם לא להפך, כל אדם נידון על כל מה שהוא עושה, בין טוב בין רע, על החמורות ועל הקלות. אם הוא עשה דבר חמור, זה לא יפתור אותו מהדבר הקל. וכן, להפך, אם הוא מקיים מצווה קלה, הוא מקבל שכר גם אם הוא עבר על מצווה חמורה וכו'. טוב, עכשיו, באופן מעשי, אחרי כל ההנחיות העקרוניות, הוא אומר שהדבר הכי טוב למי שיכול, זה פשוט לעזוב את המקום הזה. כפי שהוא עצמו עשה. הוא עצמו היה במרוקו בזמן השמד, ויצא משם, ברח משם, ונסע לארץ ישראל. אז הוא אומר, היצא אשר אני יועץ לכל אוהביי, אבל אני מבקש ממני היצא, שיצא מאלו המקומות, וילך למקום שיוכל להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס. אם יהיה מצב שבו הוא יצטרך לעזוב את משפחתו, כלומר, לעזוב את המשפחה הזאת שלא רוצה לבוא איתו, אז שיעזוב. כי החיוב של האדם בתורה קודם לכל דבר, אפילו למצבים שבהם הוא צריך לעזוב את משפחתו. יש מצבים כאלה שבהם אדם נמצא בחברה, ואפילו במשפחה, שאינה שומרת מצוות, והוא רוצה לשמור מצוות. זה לא מתאים להם שהוא יהיה שומר מצוות בביתו, אז הוא צריך לעזוב את ביתו. יש פה איזו שאלה על מקורות השיעור. טוב, אנחנו לומדים את איגרת השמד, ואנחנו נמצאים עכשיו בעמוד נון ה'. זה כמובן לא דבר פשוט. להגיד לאדם לעזוב את ביתו, משפחתו, אבל אנחנו יודעים ש התקדים לזה קיים בתורה. כתוב הרי שני לוי בזמן מעשה העגל היו בבחינת האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. הוא עשה את מה שהוא האמין בו, והוא חשב שזה קודם לכל מחויבות אחרת. וכך הוא אומר, דת השם אשר הנחילו גדולה וחיובה קודם לכל אלו המקרים. כל מקרה של איזושהי שייכות חברתית, משפחתית וכדומה, היא ביחס למצוות השם, ביחס לקבלת עול מלכות שמיים, בטלה ומבוטלת. מה אתה משווה בכלל? אתה משווה את ה... את המציאת חן בעיני מישהו בשר ודם למציאת חן בעיני השם. זה הרי שני דברים שאין ביניהם יחס. ברור שכאשר אפשר להישאר בקשרים טובים וביחסים טובים ובתוך המשפחה זה הכי טוב. אבל כאשר הברירה היא בין לקיים את מצוות השם, להיות נאמן לאמונה, לבין להיות נאמן למשפחה במובן הזה של להמשיך באורח החיים הלא מצוותי, אז ברור שצריך להעדיף את הראשון. זאת אומרת, אם יש מצב שבו אדם שנמצא בארץ השמד, שמכריחים אותו שם לעבור, לעבור לדת אחרת, לפחות למראית עין, לא לקיים את המצוות אלא בסתר במצבים דחוקים, הוא יכול לעזוב ולברוח לארץ אחרת, ונגיד שבני משפחתו לא רוצים לעזוב, אומרים לו, אנחנו לא עוזזים מפה. אז לא, אז הוא צריך להעדיף את, את שמירת דת השם על פני הקשר המשפחתי. לא רק במקרה קיצוני כזה של שמד, אלא גם במקרה של השפעה חברתית בתוך עם ישראל. יש לך מקום שבו אתה נמצא בחברה ובאווירה של אי שמירת מצוות, של התנהגות לא רצויה מבחינה דתית, ואתה יכול לעבור למקום שבו הסביבה והאווירה והחברה היא כזאת שתומכת בשמירת המצוות, אומר הרמב״ם, מחויב יראי השם לצאת מאותה מדינה שמעשה אינם טובים, לאותה מדינה הטובה. מדינה כאן במובן של עיר, הוא אומר, שתי עיירות מישראל, לא רק מדינה ארץ, בלשון חכמים מדינה זה גם עיר גדולה, קרח, הגמרא במגילה אומרת, מדינה ומדינה ועיר ועיר, מדינה זה עיר מוקפת חומה. אם כן, הוא אומר שגם לגבי בחירת מקום מגורים לאדם שנמצא בתוך עם ישראל, אז אם יש מקום אחד שהוא מקום שכל החברה מסביב, כל ההשפעה, כל האווירה, היא אנטי שמירת מצוות, מקום אחר שהוא בעד, אז תעזוב את המקום הגרוע, תלך למקום הטוב. אלא אם כן, אתה נמצא במקום הגרוע בתפקיד של משפיע, בתפקיד של מי שרואה את עצמו כמסוגל לקרב אחרים ולהשפיע לטובה. זה משהו אחר. כמובן שזה לא הסיטואציה פה, הרי פה מדובר על ארץ השמד שבה אתה פסיבי לגמרי, אתה בכלל לא רק שלא מסוגל להשפיע, אתה רק מסוגל רק לחטוף כל הזמן גזרות וקשיים. אבל נאמר שמדובר על שתי עיירות בישראל, כפי שהוא אומר אחר כך, אז הוא אומר, תלך מהחברה הגרועה לחברה הטובה. אבל יש מצבים שבהם אדם בעל השפעה יכול דווקא להישאר במקום שבו החברה כאילו הוא גרועה, ושם להשפיע לטובה. יש תקדימים, אנחנו מכירים אותם פה בזמננו ובדורנו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ודאי כולכם שמעתם על הרב גרוסמן ממגדל העמק, שהוא יהודי ירושלמי, לבוש במעיל ארוך ובכובע ירושלמי, והוא הלך להיות רב במגדל העמק, ומספרים שהוא היה הולך בלילות שבת לדיסקוטקים. היה נכנס לדיסקוטק בליל שבת בשביל לדבר עם החבר'ה שם, לשוחח איתם, והיה מצליח להשפיע עליהם לטובה, וכמובן שהסיטואציה הזאת היא ברוכה, כן? זה לא אדם שהוא מושפע מהמקום הזה שבו יש אווירה לא טובה, אווירה של חילול שבת, זה לא מתחיל להשפיע עליו, הוא רק יכול להשפיע עליהם, ובאכן הוא גם משפיע, שהרבה מהם חזרו בתשובה, ופסיקו לחלל שבת וכו'. אז לא מדובר על זה, מדובר על מצב שבו אדם רואה את עצמו כמי שהסביבה משפיעה עליו. אז אם משפיעה עליו, שילך למקום שהסביבה היא טובה. אם הוא ימצא בסביבה גרועה, חזקה עליו שהוא יהיה מושפע לרע. כבר הזהירו חז"ל, רק שנייה, שלא ידור אדם במדינה שאין בה 10 צדיקים. הרי על סדום כתוב שאולי ימצאו 10, ואחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו אין 10, אז אברהם אבינו הפסיק לדבר, לא היה לו כבר יותר מה לטעון. כלומר, שאם אין 10 צדיקים במקום, אז כבר אין למקום הזה תקומה. אז אומרים חז"ל, מכאן שאסור לאדם לגור במקום שאין בו עשרה צדיקים. כן, בבקשה. לא, לא, זה הוא לא אומר. הוא אומר שבמקרה הקיצוני הזה, של מעבירים אותו על דתו, מכריחים אותו להפסיק לקיים את התורה לפחות באופן רגיל, גלוי, אלא הוא צריך באונס לקיים מצוות בסתר, אז הוא אומר, אז תעזוב את המקום הזה, תלך למקום שבו אתה יכול לחיות כמו יהודי. המשפחה לא תרצה לבוא, אז לא, אז בעיה שלהם. הרמב"ם מביא עוד מאמר חז"ל מאוד מפורסם שאומר כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מביאים את הפסוק שדוד המלך אמר, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. מה זאת אומרת? מישהו אמר לדוד המלך לעבוד עבודה זרה? אלא שאם גרשו אותו מנחלת השם, הוא היה צריך לנדוד ולצאת מארץ ישראל, אז כאילו שאמרו לו לעבוד עבודה זרה. כל הדר בחוץ לארץ כאילו דומה כמי שאין לו אלוה. וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. מסביר הרמב״ם שזה מפני הסביבה, החברה. דהיינו, שיהודי שחי בארץ ישראל אפילו הוא לא שומר תורה, העובדה שהוא חי בין יהודים היא בסופו של דבר תשפיע לטובה. דהיינו, הילדים שלו לא התחתנו עם גויים. למה? כי הם חיים בין יהודים. אז באופן טבעי הם התחתנו עם יהודים. הבן אדם עצמו לא יגרר לדתות אחרות, כי הוא לא נמצא בין אנשי דתות אחרות, הוא נמצא בין יהודים. אז הוא לא שומר את המצוות, אבל הוא יודע שהסביבה שלו שמסביבו היא סביבה יהודית. הסביבה היהודית הזאת בסופו של דבר תשפיע או עליו או על זרו. לעומת זאת אדם שחי בחוץ לארץ, אף אפילו ששומר תורה ומצוות, הוא בסכנה, הוא בסכנה של השפעת הגויים. ואכן הדברים קורים. בחוץ לארץ אנחנו יודעים שיש התבוללות מאוד גבוהה בקרב יהודים שלפני דור או שני דורות היו שומרי מצוות. אז גם אם אדם הוא בעצמו, פתוח בעצמו, והוא חושב, אני לא הושפע מהגויים, זה לא החשש שלי. אז אולי אתה לא תושפע, אבל מה עם הילדים שלך? שהם ישחקו עם ילדים גויים, שהם ילמדו בבתי ספר של גויים, שהם ייכנסו לתוך החברה מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, והסוף יהיה שהם עלולים להיטמע בגויים, כפי שבאמת קורה. הרי קורה בממדים מדהיגים מאוד, בארצות הברית, בארצות אירופה, שיש התבוללות של יהודים שממש עוזבים את דתם ואת לאומיותם, והם הופכים להיות כגויי הארץ. ממה זה נובע? מזה שהם חיו בתוך חברה גויית. אז הרמב"ם מסביר את המאמר הזה, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, במובן הזה, במובן של ההשפעה הפשוטה, הנגלית, הרציונלית, שיש לסביבה על האדם. יש כאלה שמסבירים את המאמר הזה במשמעות אחרת, שאומרים שעצם הדירה בארץ ישראל, שאדם יושב בארץ ישראל, אז יש פה סגולה של קדושת ארץ ישראל. חוץ לארץ יש תומת ארץ העמים. בסדר, אבל להגיד עד כדי כך דומה כמי שאין לו אלוה? מה, אדם שחי בחוץ לארץ, אז בגלל תומת ארץ העמים, אז הוא כמי שאין לו אלוה? הוא אדם מאמין, הוא ירא שמיים, הוא לומד תורה. מה אנחנו נגיד שהמוראים בבבל או הראשונים בספרד לא היו כמי שאין להם אלוה? חס ושלום. אומר הרמב"ם, הפירוש הוא שיש חשש של השפעת הסביבה לדורות. כלומר, אתה נמצא במקום שבו הסכנה של התאמות קיימת. אם לא עכשיו, היא קיימת בדור הבא. אם לא בדור הבא, בעוד שני דורות. מה שאין כן בארץ ישראל. בארץ ישראל, מי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. אף על פי שהוא עצמו אומר שאין לו אלוה. הוא לא דתי, הוא לא מקיים מצוות. אבל הוא נמצא בין יהודים, הוא נמצא בארץ ישראל. כאן, בסופו של דבר, זה יגיע אליו. כן.
דווקא לגבי ההסבר השני, שלגבי קדושת ארץ ישראל, נראה לי זה קשור יותר. כי אם לא, אז למה לתאם דווקא את ארץ ישראל? כי הרי היו מציאויות שבהן החברה בארץ ישראל הייתה לא יהודית, ודווקא היה יותר קשה להגיע ל... היה יותר קשה אולי לשמור פה על היהדות, אפילו הבסיסית ביותר שלא...
קודם כל, סליחה, קודם כל, לא הייתה מציאות. לא הייתה מציאות שבה עם אחר ישב בארץ ישראל והפך אותה לארצו. ועם החברה ועם התרבות, לא היה דבר כזה. היו, לאורך כל הגלות, היו מקרים שבהם כבשו את הארץ באופן צבאי, אבל לא התיישבו פה. היו פה, הארץ הזאת הייתה שממה. אז ארץ ישראל היא המקום של עם ישראל. כל הזמן ש... כל זמן ש... שיהודים גרים בארץ ישראל, והם גרים בתודעה שהם נמצאים בארצו של עם ישראל, גם אם זה לא בהמונים כמו בימי בית ראשון או בימי בית שני, עדיין היהדות כאן היא דבר טבעי. מה שאין כן, בחוץ לארץ, שגם אם יש חברה גדולה יהודית, החברה הזאת אומנם מוגנת לתקופה מסוימת, אבל אי אפשר לדעת איך זה יתפתח. מה שאין כן בארץ ישראל, ככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מתקדמים לקראת המצב הנורמלי, שעם ישראל חוזר לארצו. אנחנו, בציר הזמן, אנחנו כל הזמן הולכים קדימה, כי אנחנו הולכים מגלות לגאולה. מה שאין כן בגלות, הגלות הולכת ונגמרת, הולכת ונעלמת. זה הכל. יש פה יהודים, אני רואה שזה מעורר שערה, הנושא הזה. יש פה כמה יהודים ששואלים שאלות. טוב, הוא שואל, מה עדיף? עיר או יישוב מעורב של דתיים וחילוניים, או עיר או יישוב רק של דתיים? אז זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, שתלוי באיזה עמדה אתה נמצא. אם אתה נמצא בעמדה של מי שיש לו כוח, השפעה, דהיינו, או אתה אישית, או חברה מסוימת שאתה שייך אליה ושהולכת כקבוצה. היום עושים, מקימים גרעינים תורניים, הולכים לגור במקומות, דווקא במקומות חילוניים, במרכז תל אביב, בחיפה, בכל מיני מקומות, גרעין תורני, כאשר באה קבוצה של חבר'ה, שהם חזקים מבחינה דתית, מבחינה תורנית, יושבים שם, והמטרה שלהם היא לחזק את המקום מבחינה תורנית. זה מתחיל עם אנשים דתיים שגרים שם שרוצים חיזוק, עובר לאנשים שהם לא דתיים ושהם שומעים על החברה האלה ורואים אותם ומרגישים הערכה אליהם ונמשכים גם כן, רוצים לשמוע, רוצים ללמוד, רוצים שילמדו את הילדים וכדומה. אז זה כמובן לא רק שזה מותר, אלא שזה זכות גדולה, זה מצווה גדולה כאשר הולכים לגור במקום מעורב עם ראש כזה. אבל אם אדם הוא סתם אדם לעצמו, הוא גם לא בטוח שהוא אדם שיש לו יכולת השפעה על אחרים, אז ודאי שעדיף שהוא יגור במקום שהסביבה היא דתית. הרי כשהוא יגור במקום שהסביבה מסביבו היא לא דתית, היא לא שומרת מצוות, או שהיא מזלזלת בדברים מסוימים, אז זה עלול להדביק גם אותו או את ילדיו. אז ברור שעדיף שהוא יהיה במקום שהסביבה מתאימה לו ותומכת בשקפת העולם שלו. אבל כפי שאמרתי, במקרה שהמדובר בקבוצה או באדם יחיד אפילו, כמו הדוגמה שנתתי בהתחלה, של אדם יחיד שהוא באמת גברא רבא ושהוא מסוגל להשפיע ושברור לו שהוא לא יהיה אחד שיושפע מזה שעל ידו מחללים שבת או משהו כזה, אז אדרבא, שילך למקום כזה וישפיע. אני שמעתי פעם או קראתי, אבל דברים מאוד נאמנים ש... היה, הרי לא מזמן היה יום הזיכרון של הצדיק הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, שהיה, עלה ממרוקו, והוא היה, כשעלה ממרוקו היה ידוע כבר כתמיד חכם וכצדיק גדול, אדם שמתנהג בחסידות, בקדושה. אז הוא נפגש עם החזון איש כשהוא עלה, שהיה בבני ברק, והתייעץ איתו איפה לגור בארץ. הוא חשב לגור במקום של תורה, מקום של יהודים שומרי מצוות. אמר לו החזון איש, לא, אתה צריך ללכת לדרום, לאיזה עיירה ששם אין תורה, לשם אתה צריך ללכת, כי יש לך כוח השפעה, אתה יכול להשפיע על אחרים. וכך היה, הוא באמת הלך בהתחלה הוא הלך ליבנה, ישב שם תקופה קצרה, ואחר כך עבר לנתיבות. ושם באמת הייתה לו השפעה עצומה, בתור אישיות שמקרינה, כן? אז ברור, במצבים כאלה, עד רבה, עדיף ללכת לגור בן חילוני. אבל לא כשמדובר על אדם פשוט, שהוא בעצמו צריך חיזוק. הוא לא יכול לסמוך על זה שהוא יחזק אחרים, הוא צריך לחזק את עצמו. שאלה שנייה, האם לפי הרמב״ם יכולה להיות נבואה בחוץ לארץ ובגלות? אז זה לא העניין של הרמב״ם, זה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים שנבואה יכולה להיות בחוץ לארץ, בתנאי שהתחילה בארץ ישראל. כלומר, נביא שכבר היה נביא בארץ ישראל, וירד לחוץ לארץ, יכול להמשיך להתנבא גם בחוץ לארץ. כפי שהיה יחזקאל הנביא, שאומר, היו היה דבר השם אליי על נהר כבר, אומרים חז"ל, היו היה. הוא רומז לזה שהיה כבר לפני כן בארץ ישראל, וכיוון שכבר היה לפני כן בארץ ישראל דבר השם אליו, לכן המשיך גם בגלות. אז מבחינה זאת זה דברים ברורים שחז"ל אומרים לנו, רק שהרמב״ם יש לו איזה הסבר מיוחד לעניין הזה. סליחה שנייה, הרמב״ם אומר במורה נבוכים שהסיבה שבחוץ לארץ אי אפשר להתנבא היא בגלל העצב והדיכאון שיש בחוץ לארץ. זה שהאדם נמצא בגלות, זה משרה עליו אווירה של חוסר שמחה, והנבואה צריכה שמחה. כתוב, אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, כמו שאמר אלישע, שהוא רצה להתנבא, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה אליו יד השם. אומרת הגמרא, אין הרוח הקודש שורה אלא לא מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה של מצווה. ועד כדי שהוא היה צריך לשמוע מוזיקה ולהתלהב ולהגיע למצב של שמחה כדי שתשרה עליו שכינה. אז אומר הרמב״ם שבגלות אי אפשר לשמוח. אגב, זה מופיע גם בהלכה בעניין ברכת כהנים, שהרמה אומר שבחוץ לארץ לא מברכים הכהנים, לא נשים את כפיהם כל יום, מפני שהם לא במצב של שמחה. אז מישהו לא בשמחה, הוא לא יכול לברך אחרים. לברך צריך להרגיש איזה שמחה, מלאות, התרוממות, ואז הוא יכול לברך אחרים. כשהוא לא שמח, אז הוא לא יכול לברך. טוב עין, הוא יבורך. אל תקריא יבורך, אלא יברך. כן.
אם יש אדם שמגיע למצב של שמחה בגלות, אין אחד שכל הזמן עסוק בגלות, גם אנחנו. הצדיקים הגדולים גם יש לנו מנגנים של שמחה בזמן הגלות.
כן, אבל למרות הרגעים של השמחה, כנראה שהעניין של השמחה הוא הרבה יותר כללי ועמוק מאשר איזה רגעים של שמחה. המצב של הגלות זה מצב שהוא כולו גרוע. כולו מצב שהנביא מרגיש איזה שיממון. כלומר, מה איתנו? איפה אנחנו? אנחנו לא נמצאים בארץ ישראל, אין בית מקדש, אין עם ישראל לא יושב במקומו. זה חוסר השמחה, זה לא איזה עניין פרטי, כאילו הוא באופן אישי יכול להגיע למצב של שמחה. זה עניין יותר כללי. והסיבה הזאת היא שגורמת את הסתלקות רוח הקודש בגלות. ככה רמב"ם אומר. טוב, יש גם בזה, בדיוק כמו שמקודם אמרנו לגבי כל הדר בארץ ישראל, אז גם בזה יש מפרשים שזה בגלל סגולת ארץ ישראל, לא בגלל העניין של שמחה או לא שמחה. בארץ ישראל יש יכולת סגולית להגיע לנבואה, מה שאין כן בחוץ לארץ, שהיא ארץ מקום העמים, ארץ העמים, טמאה וכו'.
כוזרים חולק על העניין של נבואה בחוץ, נכון? כי
לפי כוזרים כן עשו את הנבואה. לא, הוא אומר ש
בשביל ארץ ישראל.
בא או בעבורה, כן, אבל זה באותו רעיון ש של היו היה שכבר היה, ואו בעבורה. זה, אם בקשר לארץ ישראל זה אפשרי, בלי הקשר לארץ ישראל זה לא אפשרי, אבל באמת, הכוזרי אומר שזה בגלל סגולת הארץ, בגלל לא מייחס את זה לעניין של השמחה כמו הרמב״ם, אלא לעניין של קדושת ארץ ישראל, שהיא סגולית, היא מאפשרת את העניין של, כפי שהכוזרי קורא לזה, חול העניין האלוהי על האדם.
אז לפי רמב״ם עצמאות מדינית תנאי לחזרת הנבואה.
בוודאי, זה הוא אומר בפירוש. בהקדמה לספר המצוות, בסוף ההקדמה לספר המצוות, הוא אומר שאתה יודע, כבר ידעת שהמלכות והנבואה הן תלויות בחזרה לארץ ישראל, בחזרה לעצמאות בארץ ישראל. וכל המצוות שקשורות לנביא או למלך לא יכולות להתקיים אלא כשאנחנו נחזור לארץ ישראל. כך הוא כותב בפירוש בסוף ההקדמה לספר המצוות. טוב, אומר הרמב״ם, ואומנם לפי דעתי יכול האדם לסלקם מעלה באותה מילה שאומר, שהיא להודות לאותו האיש. מותר להגיד את האמירה הזאת בשביל להינצל, בשביל שלא יארגו אותו. האמירה של אותה העדות של אלה שרוצים להעביר אותו על דתו.
הרב, מה זה כדי להינצל? צריך להפריד. אם מותר, מותר תמיד. ואם לא מותר...
מה זאת אומרת מותר תמיד? מה, אדם סתם יעמוד ויגיד דברי שקר, דברים שהוא לא מאמין בהם?
אבל אם לא מותר לו, אז... אם לא מותר לו, אז זו עבירה, אלא שזה פיקוח נפש ומותר לו במקרה זה.
נכון.
אז זה העניין?
בוודאי, הרי אנחנו אומרים ש...
שמותר לו בגלל פיקוח נפש.
שהוא צריך, כן, הרי אמרנו, הרי מדבר שקר תרחק, אז התשובה היא שבשביל פיקוח נפש מותר גם לשקר, אבל שאלו, הרי זה שעת השמד, זה שעת השמד, אז אפילו על דברה קטנה עשו. אז ענינו שזה לא, הוא לא הכריח אותו לשקר. הכריח אותו להגיד את המשפט הזה. אז הוא אמר את המשפט הזה. הם חושבים שהוא אמר משפט אמיתי, אבל הוא אמר שקר בשביל להינצל. אבל המשפט הבא שהרמב"ם אומר הוא מאוד מעניין, ואחר כך שילך לארץ ישראל לשכון שם. הוא מדבר עכשיו ספציפית על המקרה הזה של שמד בארץ המערב, דהיינו המגרב, שזה צפון מערב אפריקה, מרוקו וסביבותיה. אז הוא אומר, תקומו משם ותלכו לארץ ישראל. אז תראו, יש כאן דבר מאוד מעניין. בנוסח אחר, בהערה 54, הרמב״ם לא מזכיר את ארץ ישראל. הוא אומר, יגלה למקום ראוי. יגלה למקום ראוי. למה הוא לא מזכיר את ארץ ישראל? זה תלוי בשאלה, מתי הרמב״ם כתב את האיגרת הזאת. המסלול שהרמב״ם עשה היה שהוא עזב את מרוקו באונייה והגיע לארץ ישראל. ירד מהאונייה באקו, הנמל הראשי היה אקו, ירד מהאונייה באקו ועשה גם, אפשר לקרוא לזה טיול בארץ ישראל, כאשר הוא הגיע מאקו לירושלים ולחברון, יחד עם התלמיד חכם שקיבל אותו באקו, היה דיין באקו בשם רבי יפת, רבי יפת הדיין, ויחד עם רבי יפת הם הלכו הרמב״ם, אחיו ואביו. האבא רבי מימון היה ראש המשפחה, והוא... הוא זה שנסע עם בניו, בנותיו, כל משפחתו. ומאקו הם עשו טיול, הם הלכו ברגל מאקו לירושלים ולחברון. ברגל אולי חמורים, ולא יותר מזה, כן? במכוניות הם לא נסו. במסוק גם כן לא. הלכו ביערות ובמדברות, ככה הוא כותב. הוא כותב את זה באיגרת. אולי כדאי שנסתכל רגע באיגרת הזאת. זה בעמוד... בעמוד ריש כף חט.
הוא לא חשב שזה ביטול תורה?
נו, תכף נראה. הוא אומר תסתכלו בריש למד. האיגרת הזאת אל רבי יפת נשלחה אחרי שרבי יפת כתב לו מכתב למצרים, כאשר הוא כבר היה במצרים. ו הוא מזכיר פה את הטיול שהם עשו למקומות הקדושים בארץ ישראל. ואני בכל זאת, בעמוד ריש למד שורה 10, אני בכל זאת אינני קובל לא על חכם ולא על תלמיד ולא על ראה ומיהודה. וראוי לקבול עליך יותר מכולם. הוא מספר שבינתיים אביו נפטר ואחיו נפטר, אחיו רבי דוד נפטר באסון, הוא טבע בים. והרבי יפת הזה כאילו לא התעניין כל הזמן אז הוא אומר שאני והוא, הוא זה אחיו רבי דוד, ואבא מרי זצל, ואתה, ארבעתנו הלכנו בבית השם ברגש. ולא שאלת ולא דרשת. הוא מוכיח אותו, כי רבי יפת בא אל הרמב״ם בטענה. למה אתה לא כותב, למה אתה לא זה? אז הוא אומר לו, תשמע, אם כבר אז הטענה היא עליך. אבל בכל אופן הוא מזכיר את זה שהם הלכו ארבעתם בבית השם ברגש. הם הלכו לירושלים, הוא מתאר את הדבר הזה ברשימה שהוא כתב במקום אחר, שהם הלכו לירושלים והגיעו להר הבית. כדאי שבכל זאת נסתכל במקור הזה. המקור הזה הוא רשימה שהרמב״ם כתב על ימים שבהם הוא קבע לעצמו או צום או יום תענית או יום שמחה. הוא קבע לעצמו ימים כאלה בחיים בגלל מאורעות שקרו לו. זה בעמוד ריש קו ד' למטה. יש פה העתק מכתיבת הרב ומלשונו. מי שהעתיק את זה, זה היה אחד מהראשונים מפרובנס, רבי שמואל סקאיל, שהגיע למצרים ומצא בסוף ספר אחד מספרי הרמב״ם מכתיבת היד ומלשונו, מכתיבת הרב ומלשונו, מכתב ידו של הרמב״ם. אז הוא מספר, בליל אחד בשבת בארבעה ימים לירח חייר נכנסתי לים, ובנסיעה לארץ ישראל ביום שבת עשירי לאייר שנת 4905 ו-20 ליצירה, עמד עלינו נחשול שבים לטבענו, והיה זעף גדול בים, ונדרתי עליי ששני הימים האלה עצום בהם ואנוג בהם תענית ציבור שלם, אני ואנשי ביתי בכל הנלווים עליי, ועצבי על בניי לעשות כן עד סוף הדורות שיצאו מאותם, ויתנו צדקה כפי כוחם. כל זה בגלל שהם כמעט טבעו בים באותו יום. אחר כך, ליל אחד בשבת, שלושה ימים לירח סיוון, יצאתי מן הים בשלום, באנו לאקו, וניצלתי מן השמד, והגענו לארץ ישראל. ביום זה נדרתי שיהיה יום ססון ושמחה, ומשתה ומתנות לאביונים, אני וביתי עד סוף כל הדורות. ביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מרחשבן, שנת 6:20 ליצירה, יצאנו מאקו לעלות לירושלים תחת סכנה. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו. ביום חמישי, שישה ימים לירח מרחשבן. צריך פה לדייק, להבין את הלשון הזאת. נכנסתי לבית הגדול והקדוש, הוא לא נכנס למקום העזרה. כי זה הוא כותב בפירוש בהלכות, בהלכות בית הבחירה, שאסור להיכנס למקום העזרה גם בזמן הזה. ומה שהוא מתכוון, שהוא נכנס לבית, הוא מתכוון להר הבית. כלומר, למקום שהוא מחוץ לעזרה, מקום שהוא קדוש רק בקדושת הר הבית, ולשם, אחרי תבילה, הוא נכנס והתפלל שם.
איפה זה היום?
היום, זה לא פשוט להגדיר את המקום, שהוא בוודאי לא חלק מהעזרה, אבל מה שאני יכול לומר לכם זה שיש ודאות לגבי החלק הדרומי של המתחם, שנמצא משער המוגרבים ימינה. כלומר, אם אתה נכנס בשער המוגרבים והולך ימינה, אתה נמצא במקום שהוא בוודאי לא בעזרה. זה מקום שהוא, לפי חישובים פשוטים שאפשר לעשות על פי המשניות במסכת מידות, המקום הזה הוא ודאי לא שייך לתחום העזרות והחל, והוא ודאי הר הבית. אבל הרמב״ם יש להניח שידע למצוא את המקומות המותרים לפי החישוב הזה, ולפי מסורות שהיו אז באותם הימים גם יותר מדויקות לגבי מקום המקדש. יש מסורת שהרדב"ז, זה 300 שנה יותר מאוחר, כותב שמקום המקדש הוא על המקום של כיפת הסלע. אז אם זה מקום המקדש, אז אפשר לפי זה לדעת את כל המקומות המותרים. אבל בכל אופן, ברור שנכנסתי לבית הגדול והקדוש, מצד אחד זה לא ייתכן שזה לא הר הבית, מצד שני זה גם לא ייתכן שזה בית המקדש עצמו, העזרה, כי הרמב"ם כותב שמי שנכנס לשם היום חייב כרת. אז זה, מוכרחים להגיד שהכוונה היא לשטח של הר הבית מחוץ לעזרות והחל. אחר כך, באחד בשבת תשעה בחודש יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותיי במערה. ושני הימים הללו, שהם שישי ותשיעי במרחשוון, נדרתי שיהיו לי כמו יום טוב ותפילה ושמחה בהשם ואכילה ושתייה. וכשם שזכיתי להתפלל בחורבנה, כך הרי אני בכל ישראל בנחמתה המהרה, אמן. בליל חמישי, יש פה טעות בהתקה, ליל חמישי ביום שלישי, 12 בסיוון, ראה השם בעוני, הוא בא אחי בשלום, ועשיתי זה היום צדקה ותענית. אתם יודעים מה זה בא אחי בשלום? אחיו, רבי דוד, היה שותף איתו במסחר, כאשר הרמב״ם היה שותף פסיבי, מה שנקרא, והוא השותף האקטיבי. הוא נסע להודו, להביא סחורות, להביא סחורות יקרות שהיו באות מהודו, או הבנים טובות, או משהו אחר. רבי דוד היה נוסע ממצרים להודו, וקונה סחורות וחוזר. אז בנסיעה הראשונה, הרמב״ם כותב שברוך השם הוא בא בשלום, חזר בשלום, והרמב״ם כותב שהוא עשה אותו יום, יום תענית וצדקה. למה? כי זה הייתה סכנת נפשות לנסוע לדרך האוקיינוס ההודי. זה לא היה פשוט לנסוע ולחזור ממצרים להודו. היו נוסעים, סוחרים היו נוסעים. כלומר, זה לא היה איזו התאבדות חלילה לנסוע שם, אבל זה היה מסוכן. אז כל פעם שהוא היה נוסע וחוזר, הרמב״ם אומר, ברוך השם שהוא חזר. פעם אחת הוא לא חזר. טבע בים עם הספינה, והרמב״ם כותב את זה באיגרת, שהוא טבע עם כל הסחורה, והניח את אלמנתו וביתו אצלו. הרמב״ם אחר כך היה צריך להחזיק אצלו בבית את האלמנה של רבי דוד ואת ביתו, והיה צריך להתחיל לעבוד, כי כל הפרנסה שלו הייתה תלויה בה. הייתה תלויה במסחר הזה, ובאמת זה שינה לו את החיים. הוא כותב ש... שכשזה קרה האסון הזה, הוא שנה שלמה כמעט היה חולה, מרוב הצער והדאגה. טוב, אז אנחנו חוזרים לעניין שלנו, שמה? שהרמב״ם הגיע לארץ ישראל. הגיע לארץ ישראל, והיה פה כמה חודשים, ובסופו של דבר ירדו למצרים. הוא ומשפחתו, כלומר אביו, משפחתו ירדו למצרים. למה? כי... היו להם כמה סיבות. יש שלוש סיבות שחז"ל אומרים שמותר לרדת מארץ ישראל לחוץ לארץ. ללמוד תורה, לישא אישה ולפרקמטיה, כלומר לפרנסה. אם אתה לא יכול בארץ ישראל למצוא מקום של לימוד תורה, שאתה יכול ללמוד בתורה, אתה לא יכול למצוא אישה, או אתה לא יכול למצוא פרנסה, אחת מהסיבות האלה מספיקה בשביל לרדת לחוץ לארץ. כנראה שכל הסיבות היו לרמב״ם. כי לא היה כאן מרכז תורני באותם הימים. הרמב״ם היה, הוא ואחיו היו שניהם די מבוגרים ולא היו נשואים. ולא היה פשוט למצוא פה אישה. היו קהילות קטנטנות. היו כמה יהודים באקו, היו כמה יהודים בירושלים.
הרמב״ם היה קצר למצוא.
כן. אני לא יודע, אני לא הייתי בסוד העניינים, אבל אני לא הייתי מתפלא אם גם זאת הייתה סיבה, שפשוט, מה זה אישר? זה צריך מישהי שתתאים לרמב״ם, זה לא כל אחת יכולה להיות בדיוק מתאימה לרמב״ם. אז אם יש קהילה קטנה ורואים שהעסק לא מתקדם, אז מחפשים הלאה, אז הוא היה צריך לרדת למקום שיש הרבה יותר יהודים, ובמצרים באמת היו הרבה יותר יהודים. מצרים הייתה קהילה גדולה מאוד, אז הם המשיכו למצרים. לפי עניות דעתי, הסיבה שיש פה שתי גרסאות באיגרת הזאת פה, במקום הזה, שאחת אומרת שילך לארץ ישראל, לשכון שם, והשנייה אומרת ילך למקום ראוי, זה תוצאה של זה שהרמב״ם כתב את הדברים כשהוא היה בארץ ישראל. הוא כתב את הדברים מיד אחרי צאתו מארץ השמד. והוא כתב, צריך ללכת לארץ ישראל. אבל אחרי שהוא ראה את המצב, ואחרי שהוא בעצמו היה צריך לרדת למצרים, אז הוא תיקן את הנוסח, הוא לא יכול לעמוד מאחורי הדברים האלה. הוא לא יכול להגיד לאנשים, תלכו לארץ ישראל, כאשר הוא בעצמו לא נשאר בארץ ישראל.
אבל הציווי ללכת לארץ ישראל זה ציווי כללי, דווקא הייתי אומר שפה הוא היה עדיף שהיה אומר משהו הם תעזבו את הארץ כדי שלא יחשבו שאם הם לא יכולים ללכת לארץ ישראל, שישארו בכלל ולא יעזבו למקום אחר שהוא לא
יעזב. זה בדיוק, אז לכן הוא אומר שילך למקום ראוי. הוא לא יכול עכשיו לכתוב, תלכו לארץ ישראל, כאשר הוא רואה שהמצב בארץ ישראל הוא כזה, שאין שם אפשרות פרנסה, אין שם אפשרות מחיה. אז הוא יכול להגיד להם, תלכו לארץ ישראל, שהוא בעצמו נאלץ לעזוב את ארץ ישראל. אז הוא אומר, תלכו למקום ראוי. איזה מקום? לכל ארץ אחרת שיש בה יהודים, ואין בה גזרת שמד. אני חושב שזה שינוי נוסח שקרה בעקבות המעבר הזה שהרמב״ם בעצמו עשה, שהוא צריך לעזוב את ארץ ישראל ולרדת למצרים. ואז הוא שינה את הנוסח. הרי זה לא יכול להיות שמישהו ימציא דבר כזה שילך לארץ ישראל. הרמב״ם כתב את זה. אבל איך זה פתאום שיש נוסח אחר? והנוסח האחר, אגב, הוא ברוב כתבי היד. יש מגרת השמד, נדמה לי, 7 כתבי יד. ב6 מהם כתוב ככה, למקום ראוי, וב1 רק כתוב לארץ ישראל. אז כנראה שהנוסח הזה באמת הוא נוסח מקורי, כלומר הוא נוסח שהרמב״ם עצמו תיקן אותו וכתב למקום ראוי, שכל אחד יבחר לו איזה מקום שהוא רוצה. אבל לכתחילה הוא אמר ללכת לארץ ישראל. למה הוא אמר ללכת לארץ ישראל? למה לכתחילה הוא לא כתב למקום ראוי? מפני שהבחירה שלו בארץ ישראל לא הייתה מקרית. זה לא שהוא הלך לארץ ישראל, סתם בחר אחד מהמקומות. היה יכול ללכת לאיטליה, הוא החליט לא, אני אלך לארץ ישראל. סתם ככה, כי ארץ ישראל זה האופציה אפשרית. לא, הוא הלך לארץ ישראל, מישהו חשב שכל יהודי צריך ללכת לארץ ישראל. זה לכתחילה. לכתחילה צריך ללכת לארץ ישראל. אלא אם כן, מגיעים מים עד נפש, המצב פה לא מאפשר להישאר פה. לפחות לאדם כמוהו, או סיטואציה שהם היו במשפחה, היו לרבי מימון גם בנות לא נשואות, גם שני בנים, גם הרמב״ם היה אישיות שלא היה יכול להיות במקום בודד, שאין בו קהילה פעילה של בתי מדרשות ושל תורה, זה לא היה בשבילו, הוא היה מוכרח, זה היה בשבילו אוויר לנשימה, להימצא במקום של תורה. וכפי שחזל אומרים, שללמוד תורה מותר לצאת לחוץ לארץ. אז זה מה שהיה פה. טוב, יש פה שאלה שאני לא יודע אם אני צריך לענות עליה. מישהו פה שואל שבחב"ד אמרו על האדמו"רים שהם היו נביאים, במיוחד על האדמו"ר האחרון, והם היו בחוץ לארץ. זה שאמרו את זה בחב"ד, זה עדיין לא הופך את זה לעובדה היסטורית. אם חז"ל היו אומרים את זה, אז היה אחרת. אבל זה שחסידים אומרים על הרבי שלהם שהוא נביא, זה לא מחייב את כל עם ישראל לחשוב ככה. שהרבי היה אדם גדול מאוד, זה כולנו יודעים. אבל נביא?
פוסקים ככה להלכה.
מה פירוש פוסקים להלכה?
במצוות
רב תשמע. נו, ברור שכל החסידים תמיד שומעים לרבי שלהם, בין אם הוא נביא ובין אם הוא לא נביא. מקיימים אליו תשמעון גם אם הוא לא נביא. כן.
לא הבנתי
כל כך, אני
יכול להיות שיש שתי גרסאות, הרי הרמב״ם שייך את
האיגרת
הזאת,
יש נכון. יכול להיות שהוא אחר כך, הרי סך הכל זה איגרת שהפכה להיות מסמך שנשמר, זה לא שהיא נשלחה באופן חד פעמי וזהו. הוא העתיק אותה, ודאי שהעתיקו אותה, או הוא העתיק, או מישהו אחר העתיק. לא, אבל הוא שמר אותה, והיא נשמרה בתור אחת מהאיגרות החשובות של הרמב״ם, שלומדים אותה בכל דור ודור. אז אחרי שנה או אחרי כמה זמן הוא החליט, כיוון שזה נשמר, וכיוון שוודאי עוד יקראו בזה הרבה אנשים, אז הוא החליט לשנות את הנוסח, כמו שהוא עשה בספרים אחרים שלו. הרי יש לנו פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב״ם. הפירוש המשנה נשמר במשך 800 שנה בידי הצאצאים של הרמב״ם, שעברו לגור, אחרי כמה דורות עבר אחד מהם לגור בסוריה, בארם צובה וחלב, ושם נשמר הכתב יד של התנך, שנקרא כתר ארם צובה, שהרמב״ם משתמש בו בשביל לכתוב את הספר תורה שהוא כתב. כפי שהוא כותב בהלכות ספר תורה, הוא כותב שהספר ששמחתי עליו הוא הספר הזה הידוע במצרים, שהוא הגיעו בן אשר, וזה הספר שאחר כך עבר לחלב ונמצא עד ימינו. לצערנו, בזמן מלחמת השחרור, שרפו את בית הכנסת, ואז נשרף חלק מהספר, כמעט רוב התורה נשרף, ונשאר רק הנביאים וכתובים, ויהודי שמסר את נפשו להציל אותו, ממש נכנס לתוך הלהבות והוציא אותו, העביר אותו בסופו של דבר לישראל, והוא נמצא כיום בהיכל הספר פה בירושלים. אז זה ספר שהיה בידי הרמב״ם ושעבר לסוריה, וגם פירוש המשנה של הרמב״ם בכתב ידו, בכתב ידו עצמו, נמצא כיום בידינו, שני חלקים בירושלים, שלושה חלקים באוקספורד, בספרייה שם של הבודליאנה, ובכתבי היד האלה שהרמב״ם כתב אותם, שהם כבר היו נקיים והותקו כבר על ידי סופרים, ואחר כך עשה תיקונים בכל מיני מקומות. אחרי שכבר הספר הוא עותק, אחרי שהספר הופץ, בשלב יותר מאוחר הוא החליט שהוא חוזר בו מנקודה מסוימת, אז הוא תיקן, ורואים את התיקון בכתב ידו. רואים את הוא עושה איזה סימן כזה, מין חץ כזה, ובצד כותב תוספת או משנה את דבריו. אז זה מה שהיה גם פה כנראה. הוא פשוט הגיע את הנוסח של האיגרת, כי זאת איגרת שנשמרה, זאת איגרת שיש לה הרבה העתקות. אבל אלו, ולא יעמוד בשום פנים במקום השמד, וכל העומד שם, כלומר מי שיכול לצאת ונשאר שם, הרי הוא עובר ומחלל שם שמיים והוא קרוב למזיד. נכון שאמרנו כל הזמן שהאדם הזה הוא אנוס, אבל אם אתה יכול לצאת משם, אתה נשאר שם, אז אתה קרוב למזיד. זה כבר לא אונס. היית יכול להיפטר מכל הצרה הזאת. אבל אלו שמפתים עצמם ואומרים שיעמדו במקומם עד שיבוא מלך המשיח למערב, ואחר יצאו וילכו לירושלים, לפי שאינו יודע איך ייבטל מהם השמד הזה אם לא באופן זה, הם אומרים שהיחיד שיציל אותנו זה המשיח, ולכן אנחנו נשארים פה אף על פי שאנחנו יכולים לצאת. אלו עוברים הם בעיניי ומרמים עצמם ומחטיאים זולתם. ועליהם אמר הנביא עליו השלום, וירפו את שבר בת עמי על נקלה, למור שלום שלום ואין שלום. כי אין זמן קצוב לביאת המשיח, עד שיתלו בו ויאמרו עליו שהוא קרוב או רחוק. וחיוב הדת והמצוות אינו תלוי בביאת המשיח. אלא אנו חייבים להתעסק בתורה ובמצוות, ונשתדל להשלים עשייתן, ואחר שנעשה מה שנתחייבנו, אם יזכה השם לנו או לבנינו או לבני בנינו לראות מלך המשיח, הרי טוב, והיא טובה על טובה. ואם לאו, לא הפסדנו כלום, אלא רווחנו בעשייתנו מה שאנחנו חייבים בו. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, יש אנשים שאומרים, טוב, אנחנו הרי לא יכולים לשנות את המצב, אנחנו בגלות, יש גזירת שמד, לא נתאים לנו לקיים מצוות, לא נורא, אנחנו נחכה פה עד שהמשיח יבוא ויפתור את הבעיה. אומר הרמב״ם, זאת מחשבת שטות. משמירת המצוות היא לא עניין של המשיח, שתחכה למשיח בשביל לשמור מצוות. משמירת המצוות זה דבר שאתה חייב בו בכל דור, בכל זמן, בכל מצב. וזה שאתה אומר, אני אחכה עד שהמשיח יעזור לי לשמור מצוות, זה דברי הבל. חיוב המצוות הוא עליך, לא על המשיח. אתה מפתה את עצמך, אתה מרמה את עצמך בזה. אתה מתעצל לעשות את מה שאתה חייב, ואתה אומר שאתה מחכה למשיח. אבל יש פה עוד נקודה בתוך הדברים האלה. זה שהוא אומר שיש אנשים שאומרים אנחנו נשאר בגלות עד שיבוא המשיח, זה בעצמו בעיה. למה? כי הרמב״ם פוסק בהלכות מלכים שיש עלינו מצווה להעמיד מלך, ושהמלך המשיח הוא חלק מהמצווה הזאת. כלומר, אנחנו צריכים להשתדל להגיע לארץ ישראל ולהעמיד מלך, ואם המלך הזה יזכה ויגשים את היהודים המשיחיים, אז הוא יהיה המשיח. אם לא, הרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו. ככה אומר הרמב"ם בהלכות מלכים. למדנו את זה בזמן שלמדנו את איגרת תימן, ועוד לפני כן בהקדמת חלק. אז הוא אומר, מה אתם יושבים ומחכים למשיח? אתם חושבים שהמשיח יבוא לארץ המערב? שם הוא יתגלה, בארץ המערב? הרי המשיח צריך להתגלות בארץ ישראל. אם אתם זוכרים, איגרת תימן, הוא אמר, המשיח יעמוד בארץ ישראל דווקא, כאשר שאלו אותו, אולי זה האיש הזה ששם מסתובב בערי תימן ואומר שהוא המשיח, אז הוא אומר להם, מה קרה לכם? אתם לא יודעים שהמשיח, חוץ מזה שהוא צריך להיות אדם בעל מעלה עצומה, אולם איך יעמוד המשיח ואנה יעמוד? הוא יעמוד בארץ ישראל דווקא, ובה יתחיל להיגלות. ובה יתחיל להיגלות. אז מה, אתם מחכים למשיח בארץ המערב? הרי אם אנחנו רוצים שיבוא המשיח, אנחנו צריכים לבוא לארץ ישראל ולהשתדל להעמיד מלכות. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, וינצח את האומות שסביביו, ויבנה המקדש ויקבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. כלומר, שהתהליך צריך להיות להביא את ימות המשיח, לא לחכות לימות המשיח. אתה מחכה שם באופן פסיבי, ולא רק באופן פסיבי, אלא אתה אומר לעצמך, טוב, לא נורא שאני לא מקיים מצוות. כי כשהמשיח יבוא, אני אקיים.
שאלה אם באמת אפשר ללמוד את זה ככה, כי פה הוא רק מדבר מצד בעניין החיוב במצוות.
נכון. נכון, אני אומר שזה סמוי. למה זה סמוי? כי הוא לא אומר פה באופן מפורש, תשמעו, אחת מהמצוות שאתם חייבים בה, זה ללכת לארץ ישראל ולהעמיד מלך בארץ ישראל. אבל הוא אומר את זה במשנה תורה. הוא אומר במשנה תורה שאנחנו חייבים להעמיד מלך. איך מעמידים מלך? בחוץ לארץ אי אפשר להעמיד מלך. יש הלכה מפורשת. בתוספת מסכת סנהדרין, אין מעמידים מלך ישראל בחוץ לארץ. אין, אי אפשר להעמיד מלך ישראל בחוץ לארץ. אז אם אנחנו חייבים להעמיד לנו מלך, כלומר שאנחנו חייבים לקדם את התהליך הזה של חזרה לארץ ישראל, ככל שאנחנו יכולים. אם אנחנו לא יכולים, אז לא יכולים. אם אנחנו אנוסים, אז אנחנו לא יכולים לקיים מצווה שאנחנו אנוסים מלקיים אותה. אם אין אתרוגים, אז לא נוטלים אתרוג. אבל להגיד כאידיאולוגיה, אנחנו נישאר בגלות עד שיבוא המשיח. הרמב״ם פה בעצם יותר מרומז, שאפילו מבחינה זאת זה לא נכון. כי אתה לא יכול לשבת לחכות למשיח בגלות, אתה צריך לעשות משהו בשביל שהמשיח יבוא. המשיח יבוא לארץ ישראל דווקא. למה? כי הוא צריך להיות מלך ישראל. אז תתחיל להכשיר את הקרקע לזה שיהיה מלך ישראל, לזה שיהיה מצב שמשיח יכול להופיע.
אבל לא התייחס לשלושת השבועות,
הזכיר אותם בסוף איגרת תימן. הוא אומר שזה על דרך המשל. שהשבועות הם משל, שמשלמה המלך משביע את עם ישראל על דרך משל, אומר להם, אל תעירו ואל תעוררו את האהבה שתכפץ. כלומר, שאל תעשו מעשים של שיגאון, מעשים לא ריאליים, בשביל לקרב את הגאולה, כאילו שאתם יכולים לקום, להחזיק חרב ביד וללחם נגד כל הגויים. לעשות את הדברים בצורה שקולה, רציונלית, לעלות לארץ ישראל, כמעט הרמב״ם בעצמו מבין שכשהוא יבוא לארץ ישראל הוא לא יוכל להעמיד מלך, אבל לאט לאט אולי יתקבצו עוד יהודים ועוד יהודים, אולי בסופו של דבר נצליח לקיים את המצווה הזו. כן, בבקשה. באיזה מובן? אז אנחנו בדיוק מדברים על זה, שהעצם הרצון לעורר את הגאולה ולקרב את הגאולה על ידי עלייה לארץ ישראל, זה דבר שגדולי ישראל, רובם ככולם, אפילו אפשר לומר כולם, כמעט ללא יוצא מן הכלל, תמכו בו. כי הרמב״ם מדבר כך, הרמב״ן מדבר כך, רבי יהודה הלוי מדבר כך, לא לשבת בגלות, לעלות לארץ ישראל. לעלות לארץ ישראל, הרמב״ם מדבר בהקשר של עמדת מלך, הרמב״ן מדבר בהקשר של מצוות יישוב ארץ ישראל, הכוזרי מדבר בהקשר של חזרת השכינה לציון, אבל כולם אומרים, אל תשב בחוץ לארץ ותצפצף ותחזן עינינו, שובך לציון. תעלה לארץ ישראל. אז זה שגם הציונים אמרו כך, לא מתוך השקפה תורנית, הציונים הלא דתיים, זה לא אשמתם של הרמב״ם ואחרים.
לא, אבל כשנראות את זה, הפלג האנטי-ציוני ביהדות החרדית,
כן.
מתנגד לציונות גם
אז אנחנו דיברנו על זה כשלמדנו את איגרת תימן, אתה לא היית כאן, והזכרנו שבכל תקופת הראשונים היה אדם אחד לא ידוע בשמו, שידוע לנו שהתנגד לעלייה לארץ ישראל מהתמים האלה. מצאו איזה רשימה בכתב יד בשנים האחרונות, של מישהו מתקופת הראשונים באשכנז, שהוא כותב דברים ברוח הזאת של לא לעלות לארץ ישראל כדי לא לדחוק את הקץ, כדי לא לקרב את המשיח באופן אקטיבי. אבל אנחנו לא יודעים מי זה, לא יודעים אם הוא היה אדם גדול, אם הוא היה אחד מהראשונים או לא. לעומת זאת אנחנו כן יודעים על גדולי ישראל שהזכרנו מקודם, שצעקו כרוכיה על זה שצריך כן לעלות לארץ ישראל, ושצריך כן לקדם את הגאולה. אז כמו מהלכה, אתה אומר שהייתה דעה כזאת, נכון, בתקופה של הציונות הייתה דעה כזאת, גם כן דעה יחידית. תדע לך שרוב גדולי ישראל בתקופת התחלת הציונות, אלה שהתנגדו לציונות, זה לא היה מהטעם הזה. זה היה, הם אמרו, כן, מצווה גדולה ללכת לארץ ישראל, אבל כשההנהגה היא חילונית, כשההנהגה היא כזאת שרוצה לנהל פה חיים לא על פי התורה, אז אנחנו לא משתתפים. זה מה שאמרו הרוב של המתנגדים. הייתה דעת מיעוט שבמיעוט, שהייתה אידיאולוגית נגד קירוב הגאולה. אז אני אומר, הם יונקים בראש ובראשונה מאיזושהי תפיסה פופולרית מסוימת שהייתה קיימת כתוצאה מאורך הגלות, ואם רוצים למצוא להם מקור, אז המקור היחיד שנמצא לפי עניות ידיעתי זה רק המקור האנונימי הזה שלא יודעים מי כתב אותו, שבאמת אומר את הדברים האלה בתקופת הראשונים, לא לעלות לארץ ישראל. אתה יודע נגד מי הוא כותב את זה? הראש החבורה של הרבנים שעלתה לארץ ישראל, שנקראה עליית 200 הרבנים, הייתה קבוצה של, אני לא יודע למה אומרים 200 הרבנים, כנראה שהיו שם בקבוצה הזאת 200 איש, אולי לא כולם היו רבנים, אבל בראשם עמד גדול הדור בצרפת, גדול בעלי התוספות, רבנו שמשון משנץ, זה שכתב את פירוש הרש לסדר זרעים ולסדר תיארות, והוא הנקרא בתוספות שלנו בשם הרשב"א, זה לא הרשב"א מספרד, הרשב"א זה רבי שמשון בן אברהם משנץ, שהוא היה גדול בעלי התוספות בדורו, תלמידו של רי, שהוא עלה בראש הקבוצה הזאת. אז הייתה התעוררות גדולה מאוד של רבנים מצרפת ומאשכנז לעלות לארץ ישראל. כנגד זה יצא אותו כותב אנונימי שכתב את מה שהוא כתב. ואם גם הייתה דעה כזאת, אבל היא ודאי שהיא לא הדעה שצריך לפסוק הלכה כמותה, כאשר כפי שאמרנו, הרש משנץ, הרמב״ם, הרמב״ן, בקיצור כל גדולי הפוסקים היו בדעה אחרת. טוב, אנחנו קרובים לסיום האיגרת, וחבל שאנחנו לא נסיים אותה כבר, למרות שזה ייקח עוד כמה דקות. אומר הרמב״ם, איך אדם צריך לנהוג כאשר הוא נמצא בארץ השמד, לא יכול לעזוב מסיבות של אילוצים ואונס, לא יכול לעזוב, אינו יכול לצאת עם פני משאלות ליבו בסכנת הימים, ועומד באותם המקומות. אומר הרמב״ם, איך הוא צריך לנהוג? הוא צריך לראות את עצמו כנזוף. למה אני נענשתי על דבר כזה? שאני צריך לקיים מצוות בסתר? למה אני לא יכול לקום וללכת מפה? כל זה בתור הרגשה פנימית שאדם צריך להרגיש במצבים כאלה, לא להיות מבסוט ולהמשיך את החיים כרגיל. אתה נמצא במצב נורא והיום, שבו לא נותנים לך לקיים מצוות. וזה, במידה מסוימת, אולי היית יכול להינצל מזה, אם היית קצת יותר אמיץ או קצת יותר נמרץ. אז תרגיש שאתה נזוף. אבל מצד שני, חלילה שלא תחשוב שזה פותר אותך מלעשות מה שאתה יכול בקיום המצוות. אלא אדרבה, לעשות מצוות כמה שאתה רק יכול. אפילו בסתר יש לזה ערך גדול מאוד, והקדוש ברוך הוא יכפול את שכרו על המצוות האלה שאתה עושה, כי אתה עושה אותם לשם שמיים, למרות שבעצם הסביבה היא נגד זה. מי שעושה מצווה במצב של פחד, ובכל זאת הוא עושה אותה, הוא מקבל שכר יותר גדול. ובכל יכולתו ישתדל לצאת. אחר כך הוא אומר, גם אם אתה רואה שכנים שהם נכשלים במצוות חמורות, שהם מחללים שבת, לא כל כך באונס כבר, אלא מפני שהם כבר התרגלו לזה שהם לא יכולים לשמור מצוות, אז הם לא מקפידים, גם כן אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאוס אותם, אלא לקרבם ולזרזם בעשיית המצוות. הרמב"ם פה אומר דבר גדול, שגם כאשר מדובר על אנשים שהם אינם מקיימים את המצוות, אפילו לא באונס, לא להרחיק אותם. כבר פרשו זה על שהפושע שפשע ברצונו, כשיבוא לבית הכנסת להתפלל מקבלים אותו, ואין נוהגים בו מנהג ביזיון. סמכו את זה לדברי שלמה, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, לא יבוזו לפושע ישראל כשהם באים להתפלל בסתר לגנוב מצוות. הוא בא לגנוב איזה מצווה. אל תבוז לו, תן לו. עד רבה. כל שכן, כאשר זה לא ממש בפשיעה, אלא זה מצב שמתוך האונס של השמד, אנשים נכנסים לאיזה מין שגרה כזאת של אי יכולת לנפשית, לשמור את כל הדברים בסתר, והם לאט לאט מזלזלים. הוא אומר, בכל זאת, תשתדל לקרב אותם, לזרז אותם, לא להרחיק אותם. הוא מסיים בדברי נחמה, מיום שגלינו מארצנו לא פסק ממנו שמד, אבל התלמוד אומר שמד האביד דבטיל. השמד עומד להתבטל, הוא עשוי להתבטל. השם יבטל אותו מעלינו ויקיים בימינו מה שנאמר, בימים ההם ובעת היינו, השם יבוקש את עוון ישראל בעינינו, ואת חטאות יהודה ולא תמצאנה, יסלח לאשר אשאיר. כן יהיה רצון אמן. יש פה שאלה באנגלית, הוא מניח שאני קורא אנגלית, או זה הנחה נכונה במידה מסוימת, אבל הוא שואל, למה יהודי מארצות הברית מחכים למשיח בחוץ לארץ במקום בארץ הקודש, למה הם לא מקבלים את הדברים האלה של הרמב״ם? אפילו כאלה שנקראים דתיים או חרדים. טוב, תראו, זה שאלות, השאלות הן טובות. את התשובות אני לא יודע אם אני צריך לתת. צריך לשאול את השאלות האלה, את היהודים שבאמת לא חושבים מספיק על העניין הגדול הזה. הם חיים באיזה שגרה, ככה חיו עד עכשיו, אז ככה הם חיים גם מעלה. הרי הראשונים לא לחינם היו צריכים לצבוח על הדבר הזה ולעורר אותו ולהוכיח ולהטיף, מפני שטבע האדם שהוא חי במצב מסוים, אז הוא מכוח האינרציה ממשיך לחיות ככה. בשביל לקום ולעשות מעשה צריך להתרומם, צריך לחפש בעצמך איזה תעצומות נפש, לא כל אדם יש את זה. אבל אנחנו מקווים שלאט לאט זה יגדל, זה יתחזק אצל כל יהודי חוץ לארץ. טוב, יש פה שאלה אחרת, זאת שאלה שדיברנו עליה בזמן שלמדנו את איגרת תימן, לגבי בר כוכבא, האם הוא היה יכול להיות משיח, איך יכול להיות שבר כוכבא חשבו שיהיה משיח, האם הוא היה חכם גדול ונביא קרוב למשה, אז התשובה היא שהתכונות האלה של המשיח שהם נביא קרוב למשה רבנו, זה לא בתחילת הופעתו. בתחילת הופעתו, אדם שהוא בעל כוחות נפש גדולים, הוא בחזקת משיח. בשביל שהוא יהיה משיח ודאי, וזה מה שחשבו על בר כוכבא. חשבו על בר כוכבא שהוא בחזקת משיח, אף אחד לא חשב שהוא כבר המשיח. הוא עוד לא הגשים את היהודים שהיה מדובר עליהם. אבל כשהוא התחיל לעורר את המרד נגד הרומאים, בכוחות נפשיים אדירים, ובקריאה לגאולת ישראל, והוא היה אדם דתי שומר מצוות כפי שאנחנו יודעים, מתוך האגרות שלו שנמצאו בימינו, אז התקווה הייתה שהוא יהיה בחזקת משיח. אילו באמת היה זוכה להשיג את המטרות, אז הייתה נחה לו על רוח הקודש. הוא לא היה נביא כשהוא התחיל את דרכו. הוא לא צריך להיות נביא כשהוא מתחיל את דרכו. כשהוא מתחיל את דרכו, הרמה אומר, הוא והיה על כיונק מארץ צייה. לא יודעים בכלל מה טיבו. לא חושבים שזה יכול להיות משיח. אבל אם באמת הוא זוכה, אז הוא זוכה ומתעלה. והדרגות שמדובר עליהן, זה הדרגות שהוא מקבל במשך הזמן, כאשר הוא מצליח להגשים את היהודים שלו. זה מרבה ימינו.